ספר יהושע הוא שונה מספר דברים, בזה שהוא איננו כלול בתורה. זה גם לא נבואת משה, זה נבואת שאר הנביאים, למשל יהושע. יש אם כן הפרש מהותי, אומרת המשנה במסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. הביטוי מסרה זה ביטוי שמניח איזושהי נפילת מדרגה, איזה אובדן בדרך, משהו הלך לאיבוד. זה כבר לא תורת משה, זה תורת יהושע. מה בין זה לזה? משה הוא אבי הנביאים ואבי החכמים. כן, איך אמרו עליו רבותינו? אב בתורה, אב בחוכמה ואב בנבואה. זאת אומרת ש, איך אומר הרמב״ם, ראה כיצד האח עשו רבותינו את התורה עניין אחד והחוכמה עניין אחד. עכשיו אני רוצה להוסיף על זה שזה לא רק התורה והחוכמה, גם הנבואה. אם כן, אנחנו רואים שמשה רבנו היה מוכשר בשלושה דברים, תורה, חוכמה ונבואה, ואילו הבאים אחרים מוכשרים באחד מהם. למשל, הנביאים מוכשרים בנבואה, והחכמים מוכשרים בחוכמה. ומה בין זה לזה? הרמב״ם בספר מורה הנבוכים מסביר שכאשר השפע האלוהי חל על שכל האדם, הרי לנו פילוסוף. וכאשר השפע האלוהי חל על הדמיון, הרי לנו משורר או מנהיג מדינה. כלומר, יש קשר בין הכישרון הפוליטי לבין הכישרון השירי. וכאשר השפע האלוהי חל על השכל והדמיון גם יחד, הרי לנו נביא. כך אומר, תודה רבה. כך אומר הרמב״ם. אם כן, הנבואה היא סגנון מיוחד של חלות השפע האלוהי על מזיגה מושלמת בין החוכמה לבין הדמיון. שכל ודמיון. תוך כך ישנו נביאים. אבל נבואת משה, אומר הרמב״ם, היא נבואה מיוחדת שאין בה מן הדמיון כלל. כלומר, זאת החוכמה, לא כמו של הפילוסופים, אבל החוכמה בעליוניותה, באובייקטיביותה, ללא תערובת הדמיון. במובן הזה, נבואת משה היא באופן מוחלט שונה מנבואת שאר הנביאים, עד כדי כך שאומר הרמב״ם, שזה שאנחנו מכנים את נבואת משה בשם נבואה, זה בגלל שאין לנו מילה אחרת. אין לנו בעולם המינוחים שלנו, בלקסיקון שלנו, ביטוי טוב יותר. אבל מצד האמת, אין ראוי לכנות את נבואת משה נבואה. אלא היה צריך למצוא לזה ביטוי אחר, שאיננו קיים בשפה. אם כן, בבקשה. אתה שואל, מה היה מונע ממשה רבנו להעביר את התורה בשלמותה ליהושע? התשובה היא, חסרון הכלי. לא חסרון האור, אלא חסרון הכלי. כיוון שהכלי של הנביאים הוא קטן יותר מהכלי של משה, לכן התוכן המתקבל הוא תוכן קטן יותר. יוצא לפי זה שהנביאים כבר לא למדו את תורת משה במקוריותה, אלא למדו את הנגזרת של תורת משה. אחר כך אנחנו רואים יהושע, כתוב משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, לא כתוב יהושע מסרה לזקנים. אפשר לטעון שזה הנחה מובלעת, כן, וגם זקנים לנביאים, אבל אם כך היה צריך להיות כתוב ונביאים לאנשי כנסת הגדולה. לא כך נאמר במשנה, אלא במשנה נאמר ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. משמע שלפעמים המשנה מדייקת לציין את הפועל למסור, לפעמים לא. למור, שבין משה ליהושע יש ירידת מדרגה, מיהושע לזקנים וזקנים לנביאים אין ירידת מדרגה. זה נשאר באותו המישור, מה שנקרא התורה של תקופת התנ"ך. ברגע שמגיעים לאנשי כנסת הגדולה, יש נפילה חדשה, מסרוע. כי אנחנו עוברים מן הנבואה אל החוכמה. ואז יוצא שאנחנו תלמידיהם של תלמידי חכמים של אנשי כנסת הגדולה, אנחנו לומדים את התורה בגרסתה השלישית. כן, נגזרת שנגזרת. זה מה שאמרנו בתחילת השיעור. אז על זה אתה שואל. מניין שמסירה זאת הפחתה. כי אם לא, היה צריך להיות כתוב קיבל. כמו שמצאנו, יוסף בן יועזר ויוסף בן צרדה, קיבלו מהם. קיבלו. אז זה מה שאני מסביר לך. עצם זה שזה לא המילה קיבל, זה כבר אומר שזה לא קיבל. אם לא היה צריך להיות כתוב קיבל. תביא ראייה. אנחנו רואים, לא. לא, כי אנחנו מכירים מהאווירה הכללית של דברי חכמים שאמרו פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אז הלבנה מקבלת את כל אורה מן השמש, אבל היא נותנת לנו את כל האור של השמש. והראיה שבלילה רואים פחות טוב מאשר ביום גם בירח מלא. נכון? זאת היא ראיה טובה. אז אם כן, אנחנו מבינים שאנחנו לומדים את התורה בגרסתה השלישית, נגזרת של נגזרת של תורת משה. בבקשה. בוודאי. תורה, אומר הרמב״ם, זאת מסירת המסקנות ללא המהלך השכלי המוכיח את זה. לא, זה לא דווקא ההלכה. זה יכול להיות המסקנה להלכה, זה יכול להיות גם מסקנה בענייני אמונה. כן, האמונות שהתורה מוסרת בידינו, נמסרות לא בדרכי השכל, אלא נמסרות בדרכי המסקנה. כן, כלומר, זה הסמכות. למשל, השם אחד, לא שניים. מניין? התורה אומרת. היא לא מסבירה מאיפה יודעים את זה. נכון? אז זה תורה, לא חוכמה. והחוכמה בה אנחנו מבררים בדרכי השכל את מה שנמסר לנו בקבלה. החוכמה זה כישרון מסוים, זה דיסציפלינה מסוימת. זה מקצוע, אפשר לומר.
מה הממד של הדמיון
בנבואה? בממד של הדמיון בנבואה?
רק בתדמיון דיבור או יכול להיות
גם בתכנים? בשביל זה צריך ללמוד. יש על זה ספר שלם, מורה נבוכים. כל כולו דן בשאלות האלה. נכון? טוב, ויהי, אז אם כך, כן, בבקשה.
כאן נכון להגיד, נותן לך שלום, מה שהוא מוסר לך שלום, הוא מוסר דש, תמסור דש או נותן דש.
יש הבדל בין נותן שלום למוסר שלום. נותן שלום זה כשאני פוגש אותך. מוסר שלום זה על ידי שליח.
הכוונה, אני אומר לך, תמסור לו דש, או תיתן לו דש.
לא, זה לא אותו דבר. אני מוסר דרישת שלום למי שאינני רואה, ואני נותן שלום למי שאני רואה. הנה, זה בדיוק דוגמה. כן, כתוב הרבן יוחנן בן זכאי, שתמיד נתן שלום, אפילו לנוכרי. נכון?
כן.
בשוק. אם כן, אנחנו, מה? גם יקדים שלום. אשר מי שאמר לו שלום, נתן לו שלום. טוב. נותן שלום לחברו קודם שהתפלל. זה ביטוי, לתת שלום. אז אם כך, אנחנו מבינים שיש פה חילוקי מדרגות עצומים, ולפי זה ההיסטוריה של ההתגלות, או של מסירת התורה יותר נכון, ממות משה ואילך, זה מתחלק לפי תקופות שונות. תקופות של שליטה של הנביאים, ותקופות של שליטה של החכמים. התקופה של שליטת הנביאים מתחילה עם הפסוק שלנו, לבריאות, ויהי, אחרי מות משה, וזה מסתיים עם מות הנביא האחרון, שזה, מי היה?
חגי.
מלאכי? זכריה? תחליטו, יש לנו כבר שלוש אפשרויות. מי הוא הנביא האחרון? מה? שלושתם ביחד. אז אם כן, יש לנו פה ארבעה דעות לגבי מי הוא הנביא האחרון. יש מי שאומר חגי, יש מי שאומר זכריה, יש מי שאומר מלאכי, ויש מי שאומר שלושתם יחד. מה אתה אומר? יש אומרים מוחמד? ביהדות? לא, השאלה אם ביהדות. ביהדות? לא אומרים. נו, אז מה האמת? מלאכי. מלאכי הוא הנביא האחרון, והתקופה של שליטת החוכמה מתחילה עם אנשי כנסת הגדולה, והיא עדיין לא הסתיימה. בסדר, מה אתה אומר?
היה נביאים באנשי כנסת הגדולה?
האם היו נביאים באנשי כנסת הגדולה? האם אתה שואל או יודע?
אני שואל.
התשובה היא, היו. במה שונה מדרגתו של יהושע מדרגת שאר הנביאים? ומהי דרגת חוליית הביניים זקנים, למרות שאין מסירה ביניהם? בעזרת השם, אתייחס לזה עוד מעט. ניסן היקר, היה נחמד אתמול בחיפה, נכון? ומה אתה אומר?
האם הירידה מדרגת זה סיבי, או שזה איזשהו כישלון בתהליך
העברה? אני לא מבין למה זה שתי אפשרויות. כלומר, אתה שואל האם הירידה זה טבעי או כישלון? אני לא מבין, מדוע כישלון זה לא יהיה חלק מהטבע? האם היה אפשר לעשות את זה אחרת? כלומר, האם היה אפשר ששאר הנביאים יהיו בדרגת משה? באופן עקרוני, כן. במציאות, לא. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה.
כן?
לא מצאנו. אתה אומר שיכול להיות שהיו עוד מסירות. הלוואי שלא. לא. בגלל ש... אף על פי שיש ירידת הדורות, אבל הכלי שבו אנחנו משתמשים הוא אותו כלי. הלא הוא השכל. ברור שאין השכל שלנו כשכלם של התנאים, ואין ההערה הנשמתית שלנו כהערת הנשמה של התנאים, אבל אנחנו נמצאים באותו עולם. לעומת זה, כשאנחנו לומדים תנ"ך, אנחנו נמצאים בעולם שונה לחלוטין, עם פרמטרים... תודה. עם פרמטרים שונים לגמרי מהפרמטרים שלנו, ולכן אין אנחנו מבינים מילה אחת בתנ"ך. לעומת זה, כשאנחנו קוראים במשניות, אנחנו מבינים על מה הם מדברים. אמנם צריך לפעמים להבין שהם מדברים בקודים, אבל מבינים איכשהו. תודה. מובן? טוב. למשל, אני רוצה להביא כמה דוגמאות לזה. בימי התנ"ך, אם אדם היה מקלל את חברו, זה היה נחשב לאחת הפגיעות הקשות ביותר שיכולות להיות. בגלל שהיו מודעים מאוד לעוצמה של הדיבור.
גם כי קיללו בשם.
גם כי קיללו בשם, גם בלי לקלל בשם. הקללה נחשבה למשהו נורא והיום. עד כדי כך שאתה רואה שעשיו בוכה כשהוא לא קיבל את הברכה. עבורנו, מי שמקלל, זה סתם גס רוח, בחור לא מנומס, לא חינכו אותו כמו שצריך. אבל זה לא מעבר לזה. אפילו כשהוא מקלל בשם. בין בעברית ובין בערבית, נכון? זה בכלל לא משנה שום דבר. לעומת זה, בימי התנ"ך, וואה, מה שעשו מקללה, זה הנורא. אותו דבר, שלמשל אם אדם לא נקבר, זה אמנם לא נאה לא להיקבר, אבל הרבה יותר נחמד, ויותר נחמד להיקבר, אבל זה לא סוף העולם. בימי התנ"ך, מי שלא נקבר, זה אחד הדברים האיומים ביותר שיכולים להיות. ואנחנו, שאנחנו בעולם שונה לגמרי. אני אביא אולי דוגמה אחרת לגבי עבירות. למשל, אנחנו יכולים להעלות על הדעת, לצערנו הרב, שאדם, אישיות רוחנית גבוהה מאוד, תלמיד חכם וצדיק, ייקשל בלשון הרע. יכול להיות. למרות שהגמרא אומרת שלשון הרע זה מן העבירות החמורות, יותר מגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, וכפירה בעיקר ביחד. נורא והיום. אף על פי כן, אנחנו מעלים מדעתנו שיכול להיות שראש ישיבה חשוב ייקשל בלשון הרע. מה?
מי?
אני אתן לך שמות. למשל, אתה יודע מה? אין לי כוח היום. אבל, שראש ישיבה ייקשל בעבודה זרה, לא, לא היה לדעת. מה, הוא ילך עכשיו להיכנס לכנסייה ויתחיל שם להצטלב? לא, לא היה לדעת, נכון? זה לא, זה לא מצוי. בימי בית ראשון, רואים שלמה המלך, נכשל בעבודה זרה. בונה המקדש, נביא, שהשם דיבר אליו פעמיים, נכשל בעבודה זרה. עכשיו, לא אמרתי שהוא עבד עבודה זרה, אבל הוא נכשל בעבודה זרה. ולא רק, אבל בלשון הרע, לא יעלה על הדעת שבימי בית המקדש מישהו יקבל. אפילו, נגיד, בדורו של אחאב, מסורת חז"ל, שלא דיברו לשון הרע. כל עובדי הבעל האלה, לא דיברו לשון הרע. כלומר, הדבר הזה הוא מראה שאנחנו בעולם של פרמטרים שונים לחלוטין. אני רוצה להביא דוגמה נוספת. כשאין גשם, האדם העתיק מתפלל, והוא יודע שאם הוא יתפלל ירד הגשם. היום, אתה מתפלל כשאין גשם, כי הרבנות אמרה שצריך להתפלל כשאין גשם. אבל זה לא נמצא בעולם האמונות המיידי, בחוויה הברורה של האדם, שאם הוא יתפלל ירד הגשם. כלומר, דברים השתנו. וזה בגלל שאנחנו בעולם שונה. במה שונה העולם של היום מהעולם של פעם? פשוט מאוד. בעולם של פעם הייתה השראת שכינה, כלומר, האלוה נגלה אל בני האדם, ולכן סדרי החיים היו אחרים לגמרי משלנו. בעולמנו, האלוה איננו נגלה אל האדם. פשוט מאוד. הוא מסתתר, ומה שנותר בידינו זה השכל, הרגש, כל מיני תחליפים לחוויה המקורית של הנבואה, ולכן קורה מה שקורה. כן, מה אתה אומר?
למה דווקא זה מעורר ביצר העולם לרע, שיש שכינה?
כשיש שכינה, אז לכן יש עבודה זרה, ברור. כי הרי כשיש שכינה, אתה רואה את האלוהות בכל. ולכן אתה עובד עבודה זרה. פשוט מאוד. אתה חש את עוצמת החיים שבכל. לכן יש גם גילוי עריות, יש גם שפיכות דמים. כי עוצמות החיים הרבה יותר גדולות מאשר של האדם המודרני.
אז יחזור בבית מקדש, אנחנו צריכים להתמודד עם הדברים
האלה שוב. אתה אומר, כשתשוב הנבואה בתוכנו, האם צריך שוב להתמודד עם עבודה זרה? זאת השאלה שלך?
גילוי
עריות וכך דומה. זה השאלה שלך? תשובה. בינתיים עברו כ-2400 שנות חוכמה. אז יש לנו סינונים. ואז תיווצר סינתזה חדשה בין החוכמה לבין הנבואה. וכאשר תיווצר מחדש הסינתזה בין החוכמה לבין הנבואה, תשוב נשמת משה אל העולם. כי הנביאים הם תלמידי משה בכישרון שיש למשה לראות את הכלל. ואילו החכמים הם תלמידי משה מצד הכישרון שיש למשה לחדור אל הפרטים. עכשיו, הכישרון הנפשי כדי להגיע אל תפיסה כללית, הוא הפוך מהכישרון הנפשי הנדרש כדי להגיע לפרטים. ולכן קשה מאוד להיות גם חכם וגם נביא. הנביא הוא לא חכם, החכם הוא לא נביא. לכן למשל, כשנביא יושב בסנהדרין, נגיד בפוקס, התמנה, נביא בסנהדרין, אומרים אתה חלק 170 סנהדרין. ויש דיון, פתאום הוא מקבל פקס מלמעלה. מה אומר הנביא? אני מבקש לעצור את הדיון, אני עכשיו במצב שאני לא יכול להשתתף בדיון. וטוב, מפסיקים, אחרי חצי שעה, הנביא חוזר, אומר, כה אמר השם, כך וכך וכך, תודה רבה, עכשיו מתחילים עוד פעם את הדיון ההלכתי. נכון? זאת אומרת, יש הבחנה בין הנבואה לבין החוכמה. כמו שתלמיד חכם ששתה כוס יין, אסור לו להורות הלכה, אז גם הנביא הוא לא יכול לעסוק בחוכמה כשהוא מתנבא. ובמיוחד בתקופה של הנביאים, שאז הדומיננטיות של התגלות דבר השם היה הנבואה, החוכמה נדחקה אל הצדדים. אחר כך, כשפסקה הנבואה, החוכמה הרימה ראש ותפסה את המקום. יוצא לפי זה שהנביאים הם תלמידי משה, הם העתק של משה, וגם החכמים הם העתק של משה, אבל העתקים מסוג שונה. אני אשתמש בדוגמה ציורית. הנביא זה כמו משה, אבל בקטן יותר. כלומר, לוקחים תמונה של משה רבנו, מוקטנת, יש לכם נביא. ישעיהו, זה גדול. אני יודע, יש נביאים יותר קטנים, לא נגיד שמות, יותר קטנים מישעיהו, נכון? שמואל זה ממש ענק. משה רבנו הכי גדול. אבל אצל החכמים זה לא כך. החכמים הם רסיסים מנופצים של משה המקורי, הגדול. ולכן החכמים קראו אחד לשני משה. בתלמוד אנחנו רואים שהחכמים פונים אחד לשני ואומרים משה. משה שפיר כאמרת. זאת אומרת שיש אצל החכמים שרידים של הנבואה המקורית. מהי נפקמינה? נבואת משה פוסקת הלכות, וגם החכמים פוסקים הלכות. לעומת נבואת שאר הנביאים, שהיא אומנם נבואה יפה וטובה, אבל אינה פוסקת הלכות. כך שהיא בעצם הקטנה, הנבואה הרגילה, היא הקטנה של נבואת משה, לעומת חוכמת החכמים, שהיא חלק מן המשה המקורי. בבקשה. כן, רוצה להגיד משהו.
כשהרב אומר, בתקופת התנ"ך חיו בהספירה אחרת, הכוונה
סובייקטיבית,
אובייקטיבית. המטאורולוגיה עבדה
אחרת? האם המטאורולוגיה עבדה אחרת? זה אינני יודע. אבל התגלות השם לשמות האדם, זה הייתה עובדה.
זה סובייקטיבי.
זה לא סובייקטיבי. זאת אומרת, זה לא במקרה שבאותם הימים, בימי התנ"ך, לא מצאנו אפילו רבע פסוק נגד האתאיזם. שאלה מעניינת, לא? כן? בימינו, יש הרבה ויכוחים על אתאיזם ומציאות השם ודברים כאלה. בימי התנ"ך, רואים שהנביאים מוצאים את כל המחסניות שלהם נגד עבודה זרה, אבל נגד אתאיזם הם לא עושים כלום. זאת למה?
לעולם התרבותי.
כי לא היה אתאיזם. כי לא היה אתאיזם.
אף אחד לא חשב על זה.
אף אחד לא חשב על זה, ואני שואל את השאלה למה לא חשבו על זה. אתה אומר רק בגלל סברה? אז ראה, אתה אומר ככה, כי זה מגוחך לשוב שכל זה קרה לבד. אבל מימי אנשי כנסת הגדולה והאלך, אנשים לא חשבו שזה מגוחך לחשוב את זה. פתאום קמו לנו אתאיסטים. האתאיסט הראשון המפורסם, פרודיקוס, נכון? שחי בימי סוקרטס. אפיקורוס יותר מאוחר. כן, אבל אפיקורוס גם לא כך ברור. אבל אצל פרודיקוס זה די ברור. אין אלים, אין אלוהים, אין כלום. זאת אומרת, מאיפה זה פתאום נולד? כן?
90% מהמצאות שלנו נולדו בבת אחת, בפעם אחת.
90% מה?
מהמצאות שאנחנו רואים בהן, מתזות ועד...
נו, צריך לברר דברים כאלה.
אנשים לא חשבו אלפי שנים לתום את כוח, היה כיתור, ליהנה. יום אחד מישהו חשב על זה.
והשאלה היא למה יום אחד מישהו חשב על זה? כלומר, ההתפתחות הטכנולוגית, אנחנו רואים שהיא פורצת במאה ה-19 פתאום, ולא סתם. צריך להיות סיבות לדבר הזה. שאני רוצה לומר עוד משהו. אנחנו רואים שהחל מסיום הנבואה ואילך, פתאום, בכל העולם התרבותי, במקומות שונים שכמעט ולא באו במגע אחד עם השני, ישנן הופעות רוחניות חדשות. כלומר, במאה החמישית לפני הספירה הנוצרית, פתאום אנחנו רואים שבסין פועלים שני אנשים, אלוהם קונפוציוס, הנקרא קונפוציוס, ולאוצה, והם מייסדים שתי שיטות רוחניות חדשות, הקונפוציאניזם והטאואיזם. כשבאותו זמן בהודו, פועל אדם בשם גאוטמה סידהרטה, המכונה בודה, הבודה, והוא מקים בעצם את השיטה הרוחנית החדשה, הבודהיזם. באותו זמן, בפרס, פועל אדם בשם זרטוסטרה, אדם קצת עלום, והוא מחדש את השיטה של זרטוסטרה, ובאותו זמן ביוון פועלים הפילוסופים הגדולים של יוון הקלאסית. זה דבר מאוד משונה. איך באותו זמן, בתקופה קצרה מאוד, פתאום כל הפנים הרוחניות של העולם משתנות.
כל ההיסטוריה
בני הכך? לא. אתה רואה שבאלף שנה לפני המהפכה שדיברתי עליה, העולם מסתדר די יפה מבחינה רוחנית. יש מיתולוגיה. יש מיתולוגיה, לעומת זה יש נביאי ישראל, וזהו. זה פחות או יותר מה שיש. איך אומר הרמב״ם, דת הצבא, כפי שהוא קורא להם, כלומר דת המיתולוגיה, הייתה הדת המשותפת לעולם כולו.
התפתחויות קורות במקביל.
כן, אז אני רוצה להבין מאיפה זה בא. כלומר, אם פתאום בני אדם התחילו להמציא דתות ופילוסופיות, בעוד שלפני כן הם הסתדרו בלי זה, זה סימן שמשהו קרה באוויר הרוחני האובייקטיבי של העולם. מהו הדבר האובייקטיבי שקרה? סילוק השכינה. כלומר, אחד הדברים המעניינים, איך יודעים שהייתה נבואה? אחד הדרכים שמודיעים לנו שהייתה נבואה, זה שהיא הפסיקה. כלומר, כשתופעה מפסיקה, אתה יודע שהיא הייתה. והרושם של הפסקת הנבואה הוא רושם חזק. פתאום, בבת אחת, מתבטלות המיתולוגיות, מתבטלת הנבואה בישראל, מתחיל סגנון חדש של זהות אנושית. אפשר לראות אפילו בממצאים הארכיאולוגיים, הם נראים אחרת, הם חסרי נשמה פתאום. הם יותר אסתטיים, אבל חסרי נשמה. כלומר, אנחנו, עם אנשי כנסת הגדולה, מגיעים לסיומה של תקופה. ולכן, למדוע אני אומר לכם את כל זה? כדי שנבין שקשה לנו מאוד להבין על מה דיברו הקדמונים. כשאנחנו קוראים את התנ"ך, זה מבחינתנו ספר חתום לחלוטין. קיבלתי מרבותיי שיש שלוש מדרגות בקושי בלימוד. כן, אני רואה, יש לי עיניים, ברוך השם. הדבר הקל ביותר ללימוד זה הגמרא. מדוע? כי הגמרא כתובה בשפה של ההיגיון שלנו. יותר קשה ללמוד תנ"ך. תנ"ך זה מתחיל להיות ממש עולם אחר לגמרי. ויש דבר עוד יותר קשה מהתנ"ך, זה התפילה. כי התפילה היא שריד של הנבואה ממש. וזה דבר שמאוד קשה לנו להשיג אותו. אז אם כן, זה המדרגה השלישית בקושי הלימוד. אנחנו פה במדרגה האמצעית, לימוד התנ"ך. אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שהמושגים שאנחנו משתמשים בהם כאן, הם צריכים תרגום, שחזור של מה התכוונו הקדמונים כשהם אמרו מילים כאלה וכאלה.
אם זה היה משהו גלובלי, איך זה השפיע על תרבות שהן מנותקות מהעולם האירו-אסיה? זאת אומרת, האינקה, המאיה, הגורג'ינים...
הם עוד לא הגיעו באותם הימים לדרגת תרבות. כי כדי להגיע, כדי שיסתלק משהו, צריך שיהיה משהו. הם לא היו בדרגה הזאת, באותם הימים, אני מתכוון. טוב. בוקר טוב. האם אני צריך לשאוף להגיע ולהתקדש עד לדרגה הגבוהה ביותר, נניח לדרגתו של משה? אם כן, זה סתירה לנאמר, כי לעולם לא אוכל להגיע לדרגה זו. אני לא מבין את השאלה שלך. אם אתה מניח כהנחת יסוד בשאלה שלך שאי אפשר להגיע לדרגת משה, איך אתה שואל אם אפשר להגיע לדרגת משה? אמרו רבותינו, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. וגם כתב הרמב״ם בהלכות תשובה, כל אדם יכול להיות צדיק כמשה, או רשע כנבוכדנצר, החלטה שלו. אלא מה? נבואת משה, אתה לא יכול להגיע. בינתיים. אבל בבוא הזמן, כאשר תשוב נשמת משה אל העולם, אז נגיע כולנו למדרגה הזו גם כן. בעזרת השם יתברך, אינשאללה. מה?
יש לי קושי אחד, דווקא היום אנשים שלומדים תלמוד, משנה, הם רואים באופק דווקא את לימוד הזוהר, ולא את התפילה כמשהו באופק. לא רואים את התנ"ך ואת התפילה כ...
אנשים לא רואים את התנ"ך ואת התפילה כנושא קשה. אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי הם לא יודעים שזה עולם אחר. אז הם לומדים את התנ"ך כאילו שזה עיתון. בסדר? ואז הם רואים את זה כאגדות עם.
כן, אבל אני אומר שדווקא היום, לפחות בקרב העם היום, הנטייה היא דווקא ללכת לכיוון הזוהר, לכיוון הנסתר, לא למקרא. המקרא הוא לכל הדבר שהוא, כל דבר מושתת
עליו. אז מה? אני מבטא את רחשי העם. מה אני עושה? מה השתנה בתחום של העריות? יש הבדל עצום. בתחום של העריות פעם הייתה חוכמה. היום יש רק יצרים. זה גמרא מפורשת. כשביטלו יצרא דעבודה זרה, רצו לבטל גם יצרא דעריות. אבל אי אפשר היה, כי לא מצאו דג לחולה וביצה לחולה וכו'. לכן לא הייתה ברירה, אבל מה שעשו, חזר יצר הרע, אבל עיוור, בלי עיניים. מה זה בלי עיניים? בלי חוכמה. שלום ובוקר טוב, נביאים וחכמים. דומנו שהרמב״ם דומני שהרמב״ם בהקדמתו למשנה, עושה חלוקת סמכויות ברורה בין השניים. מדברי הרב משתמע שעד מלאכי המובילים היו הנביאים, ומשבטלו הנביאים ההובלה היא של החכמים. הבנתי נכון? כן. שלום הרב, מהי כללה מודרנית? היום זה יותר מבולפה מאשר כללה, זה בדיוק מה שאמרתי. אם החכמים בכל הדורות הם רסיסים של משה, מה אנחנו? התשובה שלי לעצמי מתסכלת. אני לא יודע מה אתה משיב לעצמך, אבל אם החכמים הם רסיסים של משה, אז מה אנחנו? אנחנו אבקה. אבקה זה דווקא הדבר הנחמד. שלום הרב, נדמה לי שעל מנת להיות נביא צריך להיות חכם, גיבור ועשיר. לפי זה יש הכרח לנביא להיות חכם, בברכה ראובן. בוודאי שהנביא צריך להיות חכם, אבל כשהוא נביא הוא לא חכם. הדמויות שהיו במיתולוגיות של אומות העולם, של אומות העולם, הן היו אמיתיות? בוודאי. אני רוצה פה להסביר את הנקודה הזאת. מה זה מיתולוגיה? אנחנו רגילים לומר, מיתולוגיה זה סינדרלה, הארי פוטר. ואין לזה כל קשר. כי אז זה אומר, אם אנחנו באמת נתייחס אל סיפורי המיתולוגיה כאל סיפורים ילדותיים, אז אנחנו הופכים את הקדמונים לילדים. והדבר הזה עומד בסתירה לכל הנאמר, בכל האנציקלופדיות, על הקדמונים. ואני אסביר למה אני מתכוון. לוקחים כיתה לבקר במוזיאון, ורוצים להראות להן עתיקות מצרים ועתיקות יוון, ועתיקות בבל, רומא, ואומרים להם, אתם רואים, האנשים האלה הם מייסדי התרבות האנושית. המצרים, הם פיתחו טכנולוגיות של בניית פירמידות, של צביעה, הם המציאו את את הטריגונומטריה, ואת חניתת הגופות, והארגון החברתי שלהם, משהו, משהו. מה עם הבבלים? הבבלים, הם המציאו את המערכת ההשקיה הגדולה בעולם, והם הצליחו לחשב ליקויי חמה ולבנה, והם היו מייסדי האסטרונומיה והחישוב המדויק של מהלך הכוכבים. הם היו, וגם החוקות הראשונות, חוקי חמורבי וכו'. משהו גדול, הבבלים העתיקים. מה עם הפיניקים? הפיניקים. הם המציאו את הסחר הימי הבינלאומי, את ההפלגה בים, את המסחר, את הצביעה, הזכוכית, אלפבטה. מה עם היוונים? יוונים, הם היו. הם המציאו את הדמוקרטיה, את הפילוסופיה, את האסתטיקה, משהו. מה עם הרומאים? תורת המשפט הרומית, עד עצם היום הזה אנחנו מקבלים השראה מן המשפט הרומי. באמת? גדולים, אה? ובתחום האמונה, שזה סך הכל רק הדבר החשוב ביותר בחיים, תשמע, הם היו ילדים קטנים, הם חשבו כל מיני שטויות, הם חשבו שהעצים הם אלים והמעיינות אלים, ממש ילדים, פרימיטיביים. מרגישים איזשהו הפרש. אחר כך מסתכלים באנציקלופדיות, מה אומרים על יהדות? ואז רואים כמה שטויות נאמרות על היהדות, ועד כמה שמחברי הערכים באנציקלופדיות אינם מבינים כלום ביהדות. ואז עולה המחשבה שאולי הם לא מבינים כלום בפיניקים. כן? כלומר, זה צריך להבין שאנחנו בעולם שבו הדברים האלה איבדו את נשמתם, אז אנחנו לא מבינים על מה הם דיברו. אבל הם לא סתם דיברו. האלים של המיתולוגיה זה סתם? זה האופן שבו הם תפסו את האלוהות. מה שהמקובלים מכנים פרצופי האלוהות שהתגלו אז בעולם. במקום שיהיו נלמדים בספרים, פעם זה היה מורגש, מוחש. כן.
מה הכוונה ערבה בלי חוכמה?
מה זה מה?
ערבה בלי חוכמה.
הערבה בלי חוכמה? יצרים.
יש היום יצרים.
יש היום יצרים.
ומה זה עם חוכמה?
עם חוכמה, הוא, מה שהם עשו מזה הקדמונים. הייתה להם חוכמה של עריות. יש משהו שנשאר מזה בפומפי, אם רואים. זאת אומרת שהם היו, הם הבינו איך דרך העריות מתגלים תכנים עמוקים של נפש האדם. יש דבר כזה שנשאר קצת היום בהודו. הפרנקיסטים זה היה קריקטורה של זה. אבל הטנטריזם, בטנטריזם יש הדבר הזה. הגמרא רומזת לזה, יש מקום אחד מדברים על בלעם, שהוא היה עוסק בדברים כאלה. קוסם בעמתו היה. כן, יש דבר כזה. אבל הדברים האלה עבדו מן העולם כמעט. כן.
האם אין הבדל בין להאמין שעץ או מעיין רואה לבין להאמין שהיה פעם איזה צו שצלו מהמצח ארבעה ילדים והוא אכל אותם? זה לא אותו סוג של מיתולוגיה. להסתכל בטבע ולהאמין שהוא האל לבין או השמש לבין הסיפורים עצמם של הסיפור.
זה אותו הדבר.
זה אותו דבר?
זה אותו דבר. רק שאנחנו לא מבינים למה הם התכוונו. כי אנחנו רחוקים מהם. עד כדי כך שאתה רואה שעם ישראל, שהוא עם חכם, ששמע דבר השם בסיני, צריך כל הזמן שיבואו הנביאים ויתנו לו תוכחות, לא ללכת אחרי הבעל. אין דברים מוזרים. למשל, בספר שופטים יש דבר מאוד מעניין. יש אדם אחד משבט מנשה, גדעון בן יואש, מעופרת אבי העזרי. בעיר שלו, בנחלת מנשה, כולם עובדים לבעל. דבר מקובל. כולם עובדים לבעל, ויש מזבח לבעל באמצע הכפר. האבא של גדעון הוא הכהן גדול של הפולחן המקומי, וכשגדעון הורס את המזבח של הבעל, כולם רוצים להרוג אותו. נכון? כלומר, זה ממש לא יפה. מה אתה ככה בארץ ישראל להרוס לנו את הפולחן, את הבעל? ממש לא יפה. מסופר בתנ"ך שמלאך נגלה אל גדעון בן יואש. בתקופה ההיא גם יש כל הזמן פשיטות של המדיינים על הארץ. כן? כל הזמן פשיטות של המדיינים על הארץ, ואז גדעון חובט את החיטים בגת להניס מפני מדיין. איפה חובטים חיטים בדרך כלל? בגורן. אבל אם הוא יחבוט בגורן, יעבור המדיינים, יתפסו לו את הכל. אז מה הוא עושה? הוא מוכרח להסתתר, הוא חובד את החיטים בגת. גת זה חפירה. נגלה אליו המלאך, אומר לו, השם עמך גיבור החיל. מה עונה לו גדעון? בי אדוני, ויש השם עמנו? ואיה נפלאותיו וחסדיו, אשר סיפרו לנו אבותינו, הלא במופתים הוציא השם את ישראל ממצרים. ולמה מצאתנו כל זאת? קודם כל דבר מאוד מפתיע. הוא בא בטענות. רגע, כולם עובדים עבודה זרה ואתה בא בטענות? כלומר, זה כאילו מובן מאליו. הקדוש ברוך הוא צריך לעזור לנו. אז מה אם אנחנו עובדים לבעל? הרי זה הכל נורא פתוח בקיבוץ, אז מה? אז בגלל זה הקדוש ברוך הוא לא יעזור לנו? זה דבר אחד. דבר שני, מאיפה הוא יודע על יציאת מצרים ושהשם הוציא אותנו ממצרים? מאיפה הוא יודע? הוא אומר, אבותינו סיפרו. מי זה אבותינו? זה אבא שלו שעובד לבעל, מספר לו שהשם הוציא את ישראל ממצרים. המדרש עושה את זה יותר ציורי, בגנזי שכתר, מובא ברשי, שאומר גדעון, את אמש היה ליל פסח, ואבא קרא את ההלל, ואמר, בצאת ישראל ממצרים. ברור? כלומר, הוא בבוקר הולך לבית הכנסת, אחרי צהריים למשחק. זה הכל בסדר, נכון? כלומר, לא עולה על הדעת של מישהו שזה לא בסדר לעבוד לבעל. וזה אנשים שמאמינים בשם. מובן?
כמו מנשה. שאמר לאמורה, כן, אתה בתקופתי, אתה
לא... בדיוק, בדיוק. כמו שמנשה אמר לרבשי, כן, בדיוק. טוב. אז זאת אומרת שאנחנו חיים בעולם שונה לגמרי, שבו אנשים הרגישו דרך המיתולוגיה את הנוכחות האלוהית. אבל שמישהו יאמר, אין אלוהים, אתאיסט, זה היו חושבים אותו למשוגע מוחלט. מובן? בעוד שבימינו, מי שעובד עבודה זרה, נראה קצת משונה. כן. בבקשה, דבר.
הייתה להם, למיתולוגיה, למיתולוגים, יודע, סוג של נבואה, או שהם קיבלו משהו מהיהדות?
אתה שואל, האם המיתולוגים הייתה להם סוג של נבואה, או קיבלו משהו מהיהדות? כן, אז אני רוצה לענות. אני חושב שהם קיבלו משהו מן האלוהות. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא מתגלה לכולם. בסדר? וזה מסביר גם דבר מאוד מעניין. השוויון מבחינה סגנונית בין דברי התנ״ך לבין התרבות הסובבת. יש ספר מעניין, האיליאדה, מכיר? מת אומרוס. לא שמעת? חומש, שמעת על זה? מצוין, זה יותר חשוב מהמיתולוגיה. בכתבים העתיקים של היוונים זה הסיפורים על מלחמת טרויה, האיליאדה והאודיסאה של אומרוס. יש שם כמה סיפורים מעניינים. זה ספר שמתאר מלחמות שהיו בערך בתקופת השופטים, כלומר בערך התקופה של יהושע שאנחנו לומדים את ספרו עכשיו. ושם מספרים כל מיני דברים מוזרים. למשל, יש סיפור על אדם בשם בלרופון. מי זה בלרופון? בלרופון היה בחור צעיר ויפה, ששירת בחצר של מלך ארגוס. והוא היה בחור מצליח מאוד. ואשתו של מלך ארגוס התאהבה בו, ואמרה לו שכבה אימי. והוא מען, והוא ברח, והיא מאוד כעסה על זה, ואז היא סיפרה לבעלה שהוא ניסה לבוא עליה. אבל הוא, במקום להרוג אותו, הרגיש שאולי יש פה איזה בעיה, כבר חשד באשתו, אז הוא הטיל עליו כל מיני עבודות קשות ביותר, כל מיני מופתים וזה, הוא הצליח לעמוד בזה, ואז הוא הבין שבאמת הוא צדיק, כי האלים נמצאים איתו, ואז הוא נתן לו את ביתו לאישה. פיפור מעניין, לא? כלום זה פלגיאט? זה בערך בתקופה של השופטים. כן? סיפור מעניין. עכשיו, האם הם גנבו את זה מאיתנו או לא? אני לא יודע. יש סיפור הרבה יותר עתיק על ילד בשם סרגון. איזה סיפור אשורי עתיק. ילד בשם סרגון, שזרקו אותו לתוך הפרט, בתוך טבע, ואז המלך של אשור מצא אותו, וגידל אותו, ובסוף הוא הלך ושחרר את האחים שלו וכו'. אני חושב
שבקרות המקרא עושים את זה בדיוק
לב. מה? כן, מבקרי המקרא הם מבסוטים, כשהם מוצאים דברים כאלה הם אומרים מכאן שהתנ״ך זה גניבה ספרותית. והם אינם מבינים את הרעיון הפשוט והברור שנמצא בתורת הקבלה, והוא ליקוט הניצוצות. ברור הקודש מתוך הקליפות. זה פשוט מאוד.
לא הכוונה היא שאותה השראה חלה על כולם?
בוודאי, רק שאצלנו אותה השראה חלה בצורה מזוקקת, ואצלם דרך קליפות, דרך מסכים. מה הכוונה עריות עם חוכמה? דווקא היום נראה שמתגברת היצריות, מה זה אומר? עריות עם חוכמה זה עריות שמבינים שדרך התכנים של גילוי עריות, יש גם תכנים רוחניים עליונים שמתגלים. היום אף אחד לא מבין בזה כלום, יש רק יצרים. בימינו יש התגברות של היצריות, כי אנחנו בסוף תרבות. האם אין עניין לחדש את חוכמת העריות כיום? איך עושים זאת? לא, לא כדאי. הדמויות האלה היו ממשיות? ודאי, הן היו ממשיות, רק לא מששיות. למה? צריך להבין מה זה ממשי. כן? כשהם דיברו על אלים, הם דיברו על דברים שהם ראו. התרגום שהם נתנו לזה היה תרגום אולי ילדותי, או תרגום עם קליפות, אבל זה לא סתם. למה? יש גמרא מפורשת, לא? אין הקדוש ברוך הוא נפרא מאומה, עד שנפרא מאלוהיה תחילה. וגם נאמר בספר שמות, ובכל אלוהי מצרים אהסה שפטים אני השם. למה בימי התנ״ך אדם היה נושא כמה נשים, והיום זה לא עולה על הדעת? כי בימי התנ״ך זה היה מותר, והיום זה נאסר. טוב, כן, בבקשה. על ידי החוק. כן.
פרשת כי תישא, משה מבקש מהשם ולפני מנביא בארוחה מכל העם.
נכון.
יש לנו שכנת ישראל בישראל, ולא באומות.
נכון.
אז זה לא אותו דבר, הגילוי אלוהות. אמרנו שהעולם שרתה בו שכינה, זה לא אותו דבר?
נכון, זה בדיוק אותו דבר.
זה אותו דבר? משה מבקש ממנו שלא תשרה בו.
נכון, וניתן לו.
בשופטים יש סיפור כזה. אז איך כן העולם מגלה את
מה התכוון משה כשהוא אמר שלא תשרה שכינה על אומות העולם? שלא תשרה בגלוי.
זה
אבל זה מפורש בפרשת ניצבים, ושב השם אלוהיך את שבותיך. אומר רש"י, והשיב לא נאמר אלא ושב, ללמדך שהשכינה חוזרת עם ישראל, נכון? ושב השם את שבותיך, הקדוש ברוך הוא חוזר יחד איתך. ורש"י מוסיף, ואף בשאר האומות מצינו כן, ושבתי את שבות בני עמון. נכון? אז יש דבר כזה. טוב, בימינו נשאר איזה מין שרידים דרך מה שנקרא עולם הקריקטורות. כן? בקריקטורות יש איזה מין מיתוסים סימבוליים שנשואים שם. למשל, אמריקה רואה את עצמה בתור הדוד סם. נכון? מה זה הדוד סם? זה הציור המיתי שיש לאמריקה על עצמה. נכון? זה כמין שר של האומה. מעניין מאוד שחכמים אמרו שהשר של אדום זה הסמך מל. מה אני אעשה?
תראה.
נכון. סרוליק של דוש זה ביטוי למשהו נאיבי. יענו, משהו אגב לא ריאלי בכלל, אבל לא משנה, זה מה שהישראלי רוצה להיות או להיראות בעיני עצמו. כן? טוב. אז עכשיו נשאלה השאלה, מה ההבדל בין משה, יהושע, הזקנים והנביאים? ניסן היקר, עיין נא בדברי המהר"ל, בספר דרך חיים, בפירושו למשנה של משה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים. יהושע, זה בעצם אפשר לומר, זאת נבואה, שהיא כל כולה השתקפות נבואת משה. ויש אגב הבדל מאוד מעניין, שמשה שקול כנגד כל ישראל. ויהושע הוא מלך על כל ישראל. כלומר, יש אבלתה מאוד גדולה בספר יהושע, של המרכזיות של האישיות של יהושע. וזאת למה? בגלל החולשה של יהושע. כלומר, יהושע הוא איננו גדול הדור, יש גדולים ממנו, לפי המסורת, עותניאל בן כנז, פנחס, אלעזר, יותר גדולים ממנו בתורה, אבל הוא המנהיג. ומאחר הוא המנהיג, צריך לפרגן לו. כן, משה סמך את ידיו עליו, וישמעו אליו בני ישראל, וכו' וכו'. לכן יש הבלטה של האישיות, וזה מאוד מעניין שלפעמים האישיות המרכזית בולטת בתור הצדיק. כן, הצדיק, כתוב, כל העולם כולו על עמוד אחד הוא עומד, וצדיק שמו שנאמר, וצדיק יסוד עולם. ליקוטי ניצוצות. לא הבנתי את תשובת הרב. מה האמת בסיפורו של יוסף ומשה? ומה תשובתנו למבקרי המקרא על הטענה שסיפורי המקרא הם גניבה ספרותית? הסיפורים של יוסף ומשה הם סיפורים אמיתיים, ותשובתנו למבקרי המקרא על הטענה שסיפורי המקרא הם גניבה ספרותית היא שאנחנו מסכימים איתם. סיפורי המקרא הם גניבה ספרותית שהקדוש ברוך הוא סידר. כלומר, ריבונו של עולם מגלה אל כללות האנושות, והוא מעלה מתוך כף את הניצוצות, וזה מהווה בסוף נשמת ישראל. כביטוי הידוע, אשר בחר בנו מכל העמים. כלומר, שמכל עם ועם הקדוש ברוך הוא לקח קצת, ועשה מזה עם ישראל. אני אביא דוגמה. יש טענה של מבקרי המקרא לגבי שם הוויה, י' כ' ו' כ'. מאיפה בא השם הזה? מבקרי המקרא אומרים דבר פשוט, זה השם של אליל מדייני, ככה הם אומרים. מאיפה הם לקחו את זה? כי אף אחד לא יודע מה היה השם של האל של מדיין, אז נשארה משבצת ריקה. אז שמו שם את שם הוויה, צריך לשים איזשהו מקום. דבר נוסף, הם מצאו שבניב הערבי של חיג'אז, שזה קרוב למדיין המקראית, הביטוי וואווא, זה רוח שערה, וזה דומה לשם הוויה, י"ק ו"ק. ובנוסף לכך, הרי הם מצאו בכל שאר השמות האלוהים, אל, צבאות, שדי וכו', מצאו מקבילות בתרבויות הסובבות, שם הוויה לא מצאו. אז אמרו, כן, זה אל מדייני. אל של הר געש, כן, לכן הר סיני מבחינתם זה כמו הר געש, ולכן ירד השם עליו באש וכו'. עד כאן דברי הכפירה. של מבקרי המקרא. הם מאוד מרוצים כשאומרים דברים כאלה. יש רק בעיה אחת. הם לא שמו לב שגם חז"ל אומרים את זה. חז"ל אומרים שהייתה בגינה של יתרו, היה עץ, היה מטה שמה, שהפך לעץ, ושיתרו אמר, מי שיעקור את העץ הזה, יתחתן עם הבת שלי. אף אחד לא הצליח, בא משה, עקר, נהיה המטה האלוהים, שעליו כתוב שם הוויה. מסקנה מאיפה בשם הוויה? לישראל, דרך מדיין. כלומר, מה שמבקרי המקרא מכנים, ההשפעה של התרבות הכללית בימי קדם, על היווצרות המונותאיזם הקדום בישראל, בעצם נקרא אצלנו ליקוט ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות. שהם רואים בזה כפירה גדולה, ואנחנו רואים בזה אמונה גדולה, שהשם אחד ונמצא בכל. ברור? זאת אומרת, לא צריך תמיד להילחם במבקרי המקרא, צריך להילחם בגישה. מבקרי המקרא יש להם הרבה אינטואיציות, וככל שהתיאוריה יותר מטופשת, יש יותר לחשוד שיש שם דבר עמוק, שמסתפר שלא מדעתם. הם אינם יודעים מה העומק של מה שהם אומרים.
הרב עושה ליקוט ניצוצות מתוך ביקורת
המקרא. אני עושה ליקוט ניצוצות מתוך ביקורת המקרא, ממש כך. אני לא היחיד אגב, קדמו לי כמה צדיקים בזה. כן? אז לכן אין מה להיבהל. עכשיו, אולי זה לא קשור, אבל הרב אמר, סוף תרבות. איזה תרבות מסתיימת ואיזו מתחילה או תתחיל? תרבות אדום מתחילה מלכות ישראל. מבקש לחדד, היה סיפור כלשהו והתורה מספרת אותו מזווית הראייה שלה והיוונים מזווית הראייה שלהם? לא. הייתי אומר ככה, יש מוטיב שחוזר על עצמו, מוטיב ספרותי, ויכול להיות גם אמיתי מבחינה היסטורית, שחוזר על עצמו במספר תרבויות, עד שעולה הצורה היותר מזוקקת והיותר מתאימה לגילוי השם בעולם, דרך המאורעות בעם ישראל. מובן? לכן הסיפור של סרגון יכול להיות אמיתי, יכול להיות התרמה של הסיפור של משה. אני אביא לכם דוגמה, שמובד בחזל הדבר הזה. כתוב על אשור. כן, כתוב, מן הארץ ההיא יצא אשור ויבן את נינווה. נכון? מה אומר רש"י? כיוון שראה אשור שבניו מורדים במקום לבנות את המגדל, יצא מתוכם. אז מי זה אשור? זה אדם מאוד מיוחד, זה צדיק גדול, שמורד במגדל בבל, והוא מאמין בקדוש ברוך הוא. זה מעניין, זה מזכיר לנו מישהו, לא? מישהו שמורד בנמרוד, והוא מאמין בקדוש ברוך הוא. אז אם כן, זה גרסה קדומה של אברהם. רק שאצל אשור זה לא הצליח, ואצל אברהם זה הצליח. מה ההבדל בין אשור לבין אברהם? כתוב, מן הארץ ההיא יצא אשור ויבן את נינווה. מה זה נינווה? זה בבל השנייה. כלומר, התברר שאשור בעצם מרד בנמרוד, בגלל שהוא רצה להיות נמרוד. כלומר, הוא רצה להיות החליף במקום החליף. מה שאין אותו. זאת אומרת, הוא במקום בעצם להמליך את הקדוש ברוך הוא, עשה לעצמו את הפוליטבורו שלו. אבל זה היה כבר אינטואיציה מקורית. מזה יכול היה לצמוח עם ישראל. לא יצא, בסוף אברהם. בסדר? אז זה הכוונה של מה שרצית לחדד. כן, מה אתה רוצה?
נראה לי שהבנתי לא נכון. יש סיפורים אצל הגויים, הם לא מספיק טובים, אז הסיפור הזה מתרחש במציאות שוב אצלנו בצורה יותר נכונה?
נכון, בדיוק. ממש כך. אני חוזר על דבריך כדי שזה יישמע באינטרנט. יש סיפור שקורה במציאות אצל הגויים, אבל הוא מתרחש לא בצורה המושלמת, ואז הוא חוזר וקורא אצלנו עוד פעם בצורה המושלמת.
איפה הבחירה החופשית שלנו בזה?
יש לנו בחירה חופשית, אם לעשות את זה או לא לעשות את זה. עד כאן להיום. שלום.